בנזר, נקודה נוספת, שגם בה כתוב בספרים שיכולה לגרום לדברים חמורים, והיא עניין של עבודה זרה. איך עבודה זרה בימינו, שעבודה זרה בכלל, אין מושג של עבודה זרה היום, אבל תתפלאו לשמוע שבארצות המזרח, שם בכלל זה שנקרא סוף העולם מזרח, זה בהודו ובכל המקומות הללו, עדיין קיימת התופעה הזאת של עבודה זרה, שמאות מיליונים שמקיימים אותה, את העבודה הזרה, את הפולחן שלה, וגם כן הם מנפוצים, אותם חסידים של העבודה הזרה, הם נמצאים גם כן במדינות אחרות בעולם, שעובדים את העבודה הזרה הזו. ואיך זה נקשר בכלל לקשר לעם ישראל לימינו, אז אמרתי, עניין של הפאה הנוכרית. הפאות הנוכריות, רובן מגיעות משם מארצות המזרח, הן מיוצרות בעיקרון בסין, אבל המקור של השערות הוא דווקא מגיע מהודו. לא הודו להשם כי טוב, אלא הודו אחרת, הודו של עבודה זרה, שאומרת לא הודו להשם, אלא הודו לעבודה זרה הם עושים. ואז מה שקרה, אמרתי, לפני כ-40 שנה, 50 שנה, בדקו את הנושא הזה, והתברר שלכאורה באמת אין הסרח של עבודה זרה, אבל בבדיקה נוספת שנעשה בתשס"ד, על ידי שלוחיו של מרן הרב אלישיב והרב קרלית, התברר שכל הנושא הזה של השיער שנגזז בהודו במקדשים, כל יום 40 אלף ראשים נגזזים, שזה אומר למעלה מ-14 מיליון בשנה, ראשים שנגזזים ועושים מהם את הפאות נוכריות, הכל שם זה נעשה לשם עבודה זרה. זה על ידי מחקר, ויש הרבה מחקרים היום שנעשו בנושא הזה. כשקמה כל צעקה, נתנו רעה לשרוף את כל הפאות. שרפו את הפאות, ואז באו רבנים, אמרו, אנחנו נותנים הכשר, כי מרן הרב אלישיב אמר, הכשר מרגע הגזיזה. ממש כמו מצא שמורה משעת קצירה, גם פה משעת גזיזה. וכך אנשים חזרו פעם לחסות את ראשם בפאות נוכריות. כמובן שגם הרב אלישיב זצ"ל, כמו מרן הרב עובדיה ואחרים, תמיד מה שהם אמרו, שמתירים פאה, בוודאי לא הפאות הארוכות, והפאות המסולסלות, והפאות הפרועות וכל זה, שבוודאי, בוודאי זה נגד כל ההלכה. זה פשוט, זה אני לא צריך להיכנס לזה, ואמרתי שאני לא נכנס לנושא של איסור פאה, לא פאה, אבל גם אלה שהתירו, בוודאי שלא דיברו על הפאות הארוכות, והמיופיפות, והמסולסלות, והצבועות וכל שאר הדברים. דיברו על פאות גולדה מאיר, קוראים לזה. פאה שבן אדם רואה אותה השם ישמור. על אלה דברים כאלה הם דיברו. אבל לא משנה, אנחנו עכשיו עוסקים לא בקטע הזה. אנחנו עוסקים האם הפאות היום יש בהם עניין של עבודה זרה, תקרובת לעבודה זרה או לא. ובאמת בתשקוט הארץ מאות התקופה, עד שלפני כחצי שנה עוד פעם התעורר כל הנושא הזה, של העניין של הפאות, ופנו אליי המון אנשים, מה האמת? תבדוק לנו את זה, תעשה תוכנית על הנושא הזה. ואמרתי, הזדמנות אני אעשה על זה באמת עכשיו, שהצטברו לנו מספר נושאים שיש בהם עניין של פיקוח נפש וסכנת נפשות. אז אמרתי שאנחנו כן נעשה תוכנית, ורק להדגיש שאם באמת הפאות הללו הם משיער שנגזז לצורך עבודה זרה, רמב״ם כותב, תקרוב את עבודה זרה אסורה בהנאה, שנאמר ולא תביא תועבה על ביתך וכל הנהנה לו כשתיים, משום לא תביא תועבה על ביתך ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. וכמובן אם באמת מוכח, זה כמו שהגמרא שם בברכות יוטט אומרת, אדם שמוצא כלאיים בבגדו פושטן אפילו בשוק, שנאמר אין עצה ואין תבונה, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. זה אותו דבר גם כן פה, אם זה ברור אסור לך ללכת ברחוב עם איסור דאורייתא, כל שכן גם כן פה בפאה. ובשולחן ערוך הביא שתי שיטות עם איק הדין של יערי גובה לעבור באיסור של הנאה של תקרובת עבודה זרה. שתבינו עד כדי כך, השח והסכמת הפוסקים כסברה ראשונה להקל. אבל הגרא אומר גם בזה יערי גובה לעבור. למה זה הביזראי עוד הגיל? זה עבודה זרה, אומר רבב. ולכן אסור להחזיק את זה בתוך הבית אפילו. וידועים דברי החזוניש שנהנה מדבר שנוצר בעבירה זה חילול השם נורא מאוד. יש עוד הרבה מה להעריך בנושא הזה. אני לא המומחה, אני רק למדתי את זה בזמן האחרון, קצת נכנסתי ללמוד את הנושא הזה כדי לדעת יותר. אבל יש קבוצה של תלמידי חכמים באמת, שהם נכנסו לעובי הקורה ולעומק הדבר, הם בדקו והם העבירו לי את החלק גדול מהחומרים, חוץ מה שאני עוד למדתי אחר כך, והם יבואו ויגידו לנו מה קורה, האם ההכשר שקיים היום הוא לא הכשר, בדרך כלל ההכשר הוא של הגאון הרב גרוס מבני ברק, שדרך אגב פניתי מהבוקר, אני מנסה להשיג שם את המשגיח שאחראי על כל הנושא הזה, השארתי הודעות, השארתי הכל, שום דבר, לא חוזרים אליי, כי רציתי להיראיין גם את הצד השני שמנגד. אם תוך כדי התוכנית מישהו ירצה להתקשר ולהגיב שהוא מתמצא ויודע ולענות על כל הקושיות שעוד מעט יעלו לנו פה, אני אשמח מאוד. אז אני רוצה לומר ערב טוב לערב אברהם זיית.
ערב טוב, שלום שלום.
כן, אז אני מכיר אותך לא מעט, ואני מכיר ברוך השם את יראת השמיים שלך. אני רק מבקש מהטכנאי, אני שומע את עצמי במשוב, אז אם אפשר רק לסדר את זה. ואני יודע שכל מעשיך בהרבה תחומים, אתה עושה אותם לשם שמיים, וגם בנושא הזה נכנסת ככה לעובי הקורה, ורציתי לדעת, אני אחרי שנתתי את כל הסקירה ההיסטורית, אני יודע שהיה שקט, מתפשין סמכי, משהו כזה, סמך דלת, בתשקות הארץ, כמה? 12-13 שנים, ופתאום עכשיו, אתה ועוד קבוצת תלמידי חכמים, נכנסתם עוד פעם לעובי הקורה, ואתם באים וטוענים, שיש פה עניין תקרובת של עבודה זרה בפאות, שזה דבר חמור ביותר, ואנשים נכשלים בעבודה זרה. מה קרה שהתעוררתם פתאום לנושא?
למעשה, אנחנו במשך כל השנים, במסגרת שיעורים פרטיים, או כל מיני הזדמנויות, כן העלינו את הנושא, אבל במסגרת מאוד מאוד מצומצמת. מה שקרה לאחרונה, זה בעצם קבוצת נשים אמריקאיות שיש להם שם קו עם אלפי מאזינות באמריקה, שכל הנושא של הקו זה חיזוק בעניין כיסוי הראש. ובמשך הזמן העלו את הנושא הזה של העבודה זרה שוב ושוב ושוב, עד שהם בעצם החליטו לטפל בנושא הזה בצורה רצינית, והם ישבו ובדקו וחיפשו תחקירים, ואספו ערימה גדולה של תחקירים על כל הנושא הזה של ה... תגלחת ושל הטיול של השיער ברחבי העולם, והדבר שהכי הכי השפיע עליהם זה שהם בעצם קלטו שהם ראו ים של פאות שמופיע עליהם חותמת כשרות, ובמקביל כתוב על זה 100% שיער הודי. זה כבר דבר שהקפיץ אצלהם את כל הסימני שאלה, ועם זה הם באו לארץ. הם באו לארץ ונכנסו תחילה כמובן אצל נותני הכשרות, והם ביקשו הסבר, איך ייתכן? כל מטרת הכשרות היא להבטיח שהשיער לא מגיע מהודו, והנה הם מחזיקות ביד ערימה של פאות, שבמאמגר באורך של כמעט 80 סנטימטר, זה הפאות שמקובל באמריקה לצערנו, ובמקביל לחותמת הכשרות כתוב במפורש 100% שיער הודי. למרבה הצער, התייחסו אליהם מאוד בזלזול, הם לא קיבלו שום תשובה לשאלה, ואפילו לא התחייבות לתקן את הדבר. ואז הם הבינו שבכיוון הזה הם לא ימצאו מענה לבקשתם, ואז הם פנו לכמה עסקנים, שאספו קבוצה די גדולה של אברכים, היינו כ-20, חלקם עסקנים, חלקם אברכים, אני מדגיש, מכל העדות והחוגים, ללא שום השתייכות לכאן או לשם, אנשים שאכפת להם, שיודעים להזיז דברים בסייעת הדשמיה, ועם הממצאים האלו התחלנו להסתובב אצל הרבנים. וזו הסיבה שבעצם עכשיו בחצי שנה האחרונה, לאט לאט הנושא שוב עולה מחדש, וברוך השם שלאחרונה הוא יותר צובר תאוצה, ויותר ויותר אנשים מתחילים לפקוח עיניים. עכשיו...
הרב שמע אותי?
מה?
אני שאלתי, מי הם הרבנים שפניתם אליהם בהתחלה?
הסיבוב התחיל אצל הגאון רב חיים מאיר ווזנר, מבני ברק, הבן של הרב ווזנר זצל, שלמרבה ההפתעה שלנו הייתה, מיד ברגע שנכנסנו, הוא אמר, אני יודע מהבעיה, אין צורך שתסבירו לי, תצאו לדרך, אני הראשון שיחתום. ממש נתן לנו גיבוי בעשר אצבעותיו. מהבית שלו המשכנו לבית של הגאון רב שריאל רוזנברג, החתן של רב ניסים קרליץ, וגם אצלו התשובה הייתה, אנחנו יודעים את הבעיות, הוא אמר אני אחדש לכם, שמהרגע הראשון לא פיקחו על שום דבר, לא היה שום פיקוח, ולא היה שום אכפתיות בכלל לפקח, וגם הוא אמר לנו, תצאו לדרך, ואנחנו נהיה איתכם.
רגע, אולי פה נעצור שנייה ברשימה של הרבנים, כדי להבין יותר, את העניין הזה של הפיקוח. הרי בזמנו הרב אלישיב זעק, כולם שרפו את הפאות, אחרי איזה חודש, חודשיים, לא זוכר כמה, פתאום עוד פעם חזרו הפאות ואמרו, הסתדר העניין. הרי אז התברר שזה פאות הללו נעשות תקרובת לעבודה זרה, ואי אפשר להשתמש בהם. ואפילו עם שערה אחת, הרי אפילו לא בטל באלף, שולחן ערוך מרן פוסק אפילו באלף, ותקרובת לעבודה זרה לא בטלה, אפילו חוט אחד שהשתמשו בו לא. אז איך הסתדרה הבעיה? מה זה ההכשר הזה? מי עומד אחורי ההכשר? אני רוצה רק להחכים יותר שגם הציבור יבין, כי אומרים יש הכשר. מה זה ההכשר הזה?
אז אולי ברשותכם נחזור קצת עם ההיסטוריה לאותה תקופה של סמך דלת. באותה תקופה היו כמה הכשרים שניסו לקחת חסות על הענף הזה. היה הכשר כמו לדוגמה הרב רובין הידוע והמוכר, שהוא רק בדק את הדברים ומהר מאוד פרש מהמרוץ. הוא אמר, זה בלתי אפשרי, אין מציאות לפקח כמו שצריך. במקביל, גם הרב לנדו, גם הוא ניסה את קורו בעניין, אבל הוא אפילו לא התחיל. מאוד מהר הוא אמר, בלתי אפשרי. שני ההכשרים שכן יצאו לדרך, זה היה הכשר אחד שהרית ישראל, וההכשר השני זה היה חניכה ישיבות, בפיקורו של הגאון הגדול, הרב מרדכי גרוס. שני ההכשרים האלה יצאו לדרך, כששנה לאחר מכן, שהרית ישראל גם הם פרשו מהעניין, מהסיבה מאוד מאוד פשוטה. באותה תקופה יצא ביתד נאמן מכתב שהיו חתומים עליו גם רב יצחוק זילברשטיין וגם הרב נתן זוכובסקי וגם רב שמואל אליעזר שטרן. שלושת הרבנים האלו הודיעו בצורה חד משמעית שמכיוון שהרב אלישיב מחזיק את זה כתקרובת עבודה זרה במלוא מובן המילה ולא כחומרה באלמה, לכן הפיקוח חייב להיות פיקוח משעת גזיזה ועד גמר המוצר. וזו הסיבה שהכשר שארית ישראל מאוד מהר פרש, היו אולי שנה בתחום, ולאחר מכן הם פרשו מהעניין הזה, הם גם הבינו שהדבר הזה הוא לא שייך. ההכשר היחיד שנשאר זה ההכשר שנקרא חניכי הישיבות, שהם למעשה, הם לא הצהירו במפורש מה הם עושים, אבל הציבור הבין שאם הם ממשיכים, סימן שהם עונים על הדרישה. וזו הסיבה שבעצם בתשקוט הארץ, זו בעצם הסיבה שהציבור קיבל את זה באהבה וברוב חיבה, ולא היה שום סיבה לקום ולעשות חושבים מה קרה שיש רק הכשר אחד, מה קרה שאף הכשר לא מנסה להתחרות על הענף הזה. כולם קיבלו את זה בשתיקה, אולי אפילו בשמחה, והעניין המשיך כרגיל. אלא שלא מזמן כשהתחיל העניין להתעורר, אז ביקשו מהרב שלזינגר, שהוא בעצם הרב המפקח, המשגיח מטעם הכשרות, ביקשו ממנו להגיב בכל מיני במות, בכל מיני מקומות, ושאלו אותה את השאלה המתבקשת, תשים את הדברים על השולחן, האם אתה יכול לתת תעודת זהות לכל פאה? האם אתה יכול לתת מידע, אינפורמציה מדויקת מרגע האפס, מרגע של הורדת השיער מהראש, עד שזה מסתובב ברנויות בבני ברק? וגם הוא אמר חד משמעית לא. הוא אומר, אין מציאות כזאת לפקח משעת גזיזה, זהו דבר בלתי אפשרי. ואז שאלו אותו, אז מה כן? אז הוא אמר, אנחנו סומכים הרבה על דנאות, אנחנו סומכים על מילה של ספק, על סוחרים, אנחנו סומכים על זה שלא יערבבו לנו, ואנחנו עושים בדיקות פתע ובדיקות מדגמיות, ולפי זה אנחנו נותנים את הכשרות. שאלו אותו, מה זאת אומרת מדגמיות? מה אתה מתכוון? אז הוא טען שיש לו חוש כזה למשש את השיער ולדעת על שיער אם הוא הודי או שהוא אירופאי או סיני עוד וכולי. ועל פי על סמך המומחיות הזאת של ליטוף השיער ומישושו, הם נותנים את הכשרות. הדבר הזה גרם, כפי שבוודאי כל המאזינים מרגישים את אותה הרגשה ברגע זה ממש, גרם להרמת גבה. כמה? א' כל, עצם המושג למשש שיער ולזהות את המוצא שלו, זה שאלה מאוד מעניינת, אם מבחינה מקצועית זה שייך. אבל כמה בן אדם מסוגל? כמה בן אדם יכול? הרי שוב, כמו שאנחנו אומרים, שערה אחת בפאה והכל אסור. איך אפשר על סמך בדיקות מדגם בשעה שזה דבר ברור שרוב השיער הארוך שמסתובב בעולם, אני מדגיש השיער הארוך, לא סתם שיער, יכול להיות שרוב השיער בעולם הוא מגיע ממספרות ומעוד 1001 מקורות, אבל שיער ארוך בוודאי ובוודאי לכל הדעות שרובו מגיע מהמקדשים בהודו. וכיצד ייתכן שבן אדם יבדוק מתוך קונטיינר שלם, מתוך משטח שלם, קוקו או שניים, ועל סמך זה יתיר את כל המשטח? זה דבר שכולם שואלים, כולם מתפלים, ולצערנו הרב אין על זה תשובות ברורות.
כן, אני חייב לציין שאני כבר אמרתי בתחילת דברה שאני מהבוקר מנסה להשיג את הרב שלזינגר, השארתי לו הודעות, לא הצלחתי. אם הוא שומע או מישהו מטעמו שומע ורוצה להגיב, יש פה טענות חמורות ביותר. למעשה מה שאתה אומר עכשיו זה הכשלה חמורה של הציבור בפעות נוכריות שהן למעשה תקרובת של עבודה זרה, שזה איסור דאורייתא, שלא תביא תועבה אל ביתך, מכשילים באיסורים חמורים ביותר, וכאילו אתה אומר, הכל בהכשר גם. כלומר, רגע, מישהו ניסה להגיע לרב הגאון, הרב גרוס, או מהאנשים, ניסיתם להגיע?
הקבוצה של האמריקאיות האלו שהזכרנו מקודם, הם ניסו, אבל הם לא, זאת אומרת, הם הסבירו לרב את כל הבעיה, הרב שמע ושתק. לא נתן תשובה בכלל, לא לכאן ולא לשם. במשך החודשים האחרונים יצרו איתי הרבה מאוד אנשים קשר, ממש הרבה, וכולם חזרו אליי פחות או יותר עם אותו תשובה, שהלכנו לרב, היו גם הרבה שפנו אליו מצד העניינים של הצניעות, וגם כן, הרב שמע ושתק, זה פחות או יותר התגובה בדרך כלל. מה שהביא אותנו לצאת לעם ולהסביר את חומרת העניינים, כי הבנו שאין באמת כוונה רצינית לשנות את הדברים.
רגע, אני רוצה להבין, כשאתם שאלתם את הרבנים, הסברתם להם, תשמעו, המשגיח עצמו, הראשי של הזה, הוא מסתמך על אומדנאות, על מדגמים, על מישוש של הפאות ועל סמך תחושות אישיות שלו. הבאתם להם את העובדות האלה, על זה הוא מסתמך?
בוודאי, בוודאי.
מה הם אמרו?
היו כאלה שכבר ידעו, והיו כאלה שהזדעזעו לשמוע. אבל לכולי אלמה, איך אמרו לנו הרבה רבנים, אוכל כזה, אוכל שהיה מקבל פיקוח ברמה הזו, אפילו הבדץ המקל ביותר לא היה נותן חתימה. זה ברור שמדובר ברמת כשרות כזו, שאף בן אדם בעולם לא היה מכניס לפה אוכל כזה. וזה הציבור צריך לדעת.
אז בוא נעבור לפרסומות שאלה לקו, ומיד אנחנו נחזור אליך. בנושא של הפאות הנוכריות, שמם כן, אין נוכריות, אני אשכים את האמת, אשתי בחיים לא שמה פאה, ואני כל פעם מזדעזע מחדש מהר, אל תיפגעו, כן, אלה שחופשות פאות והולכות לפי רבותיהם, אבל אני כל פעם מזדעזע, וצערי, שוב אני אומר, לצערי, הבנות שלי גם, וכשאני מברך אותם בליל שבת, כשהן באות להתארח אצלי, ואני שם את היד על הראש שלהם, אני מרגיש חציצה. אבל זה רק עניין אישי של הרגשה. אבל בוא, אנחנו שוב אמרתי, גם אם אישה עכשיו מקלה על עצמה והולכת עם פאה, ואני יודע שאצל חב"ד זה לא עניין של להקל, אצלם זה לכתחילה, כי הרבי אמר ללכת רק עם פאה, אז אני לא בא עכשיו לפגוע באף אחד חלילה וחס, כל אחד לפי רבותיו, רק אני רוצה פה פשוט להעמיד אנשים שיבינו בדיוק, שיבינו מה הם שמות על הראש היום. כלומר, יש לכם הכשר לפאה, היתר, הכל זה עניין אחר, אבל אנחנו בודקים היום את הפן, האם אותה פאה שאנחנו שמים אותה עכשיו על הראש, האם היא קשרה או לא קשרה, או שלא סתם לא קשרה, אלא יש פה גם יכולות איסור חמור ביותר, לא תביא תועבה אל ביתך, איסורי דאורייתא חמורים ביותר. לשם כך אנחנו העלינו לשידור את אחד התלמידי החכמים שעוסקים ומעורים היטב היטב בנושא, שחוקר ובודק, ואני אישית, כן? לא יודע אם אני יכול להיות טוב, אבל אני מעיד עליו, באמת, אדם ירא שמיים בתכלית, ללא שום פניות, ללא שום נגיעות, ממש יראת השם תורה, כל כולו לשם שמיים. זה אני יכול להגיד, לכן אני כל כך סומך, אני לא ממהר לעלות כאן אנשים לשידור, אם אני לא בטוח ואני יודע בדיוק מה מטרתם וכוונתם. אז שוב פעם ערב טוב לכבוד הרב אברהם זיית.
כן, שלום.
כן, אז אנחנו עכשיו, אחרי שהבהרנו, אני שוב פעם אומר לטכנאי, יש לי פידבקים באוזניים, אני ממש לא יכול לשדר כך. אז אחרי שהבהרנו היטב את הנקודה, היה בתפשין סמך, היה בלגן, ואז הבטיחו שיהיה הכשר, ניסו לעשות כמספר הכשרים, כולם פרשו, נשאר רק הכשר של חניכי הישיבות בראשות הגאון הגדול הרב גרוס, וככה זה במשך שנים. דרך אגב, אני צריך רק באמת שאלה טכנית, אני זוכר שאחרי כמה שבועות מיד, אחרי שהיה כל הבלגן, פתאום מיד חזרו הפאות. בדקת אולי פעם טכנית, איך אחרי שהחליטו שהכל עבודה זרה, ופתאום עכשיו מחליטים להכניס הכשר, הרי זה תהליך שלוקח חודשים, אולי שנה, עד שהצליחו לבנות את כל הלן, ואני זוכר אחרי זה כמה שבועות בראיתי נשים שוב פעם, פאות עם הכשר. אתה בדקת פעם את הנושא, איך זה פתאום קיבל הכשר כל כך מהר, ואיך הצליח כל הליין לחזור לפעילות?
לצערי הרב, זה היה אפילו קצת יותר חמור מאיך שאתם מציגים את הדברים. למעשה, ההכשר ניתן רטרואקטיבי. כמה שזה נשמע מצחיק ומגוחך, אבל זו העובדה.
רטרואקטיבי? מה זה רטרואקטיבי בעברית?
רטרואקטיבי פירושו של דבר שפעניות מעידות שהם קיבלו הכשר למפרע. זאת אומרת, הם קיבלו הכשר גם על פאות שנמכרו שנה או שנתיים למפרע, גם על זה. זאת אומרת, אם נשים רצו להתלונן, להחזיר, לטעון שתחליפו לנו את הסחורה, הם אמרו, לא, יש לנו הכשר למפרע, שכל מה שנמכר פה בשנתיים האחרונות, זה היה בסדר. הדבר הזה הוא באמת מעורר תמיהה ומעורר פליאה גדולה, אבל אנחנו נחה דעתנו, כשראינו את התשובה של הגאון הרב מוישה שטרנבוך, שהוא בעצם כותב משפט, אני בטוח שהוא לא יהיה ערב לכולם לשמוע אותו, אבל מכיוון שהוא כותב אותו במפורש, אז מותר לנו לצטט שוב. הוא כותב מפורש שברגע שנותן לכשרות בעצמו לא משוכנע שזה חמור עד כדי כך, אלא הוא מתייחס לדברים כחומרה באלמה, זו הסיבה לקלות הזאת ששחררו את ההכשרים. ואני אסביר את הדברים. הרב אלישיב, ייתכן שכבר, איך שהסברתם את זה מקודם, הציבור כבר שמע, אני רק אחזור בקצרה, הרב אלישיב, אחרי בדוקים מאוד מאוד פרטניים של חקירת העדים, בדיוק איך נעשה התגלחת, מה הם אומרים, מה הם חושבים, מה המטרות, אחרי חקירה מאוד מאוד פרטנית, קיבל את ההחלטה שזו תקרובת עבודה זרה מדאורייתא. אבל היו רבנים שהם הסתמכו יותר על דברי החוקרים ועל כל מיני אנציקלופדיות שהם קראו בהם, והם הגיעו למסקנה שזה לא נקרא תקרובת, אלא זה בסך הכל עניין של שבירת האגו ותהליך של זיכוך והתארות לפני המפגש עם הפסל הגדול. אבל צריכים לדעת, שאת הטענות האלו הם כבר טענו לרב אלישיב בחיי חיותו, הם עמדו בפניו ושטחו את הטענות, אבל הוא סירב לקבל. הוא אמר להם, אתם טועים, זה לא נכון. אני יודע בוודאות מה כוונת המתגלחים, וזה תקרובת האסורה מן התורה. אבל הרב שנותן את הכשרות, כך כותב הרייבד, רב מוישה שטרנבוך, הוא מאלו הסוברים שזה חומרה באלמה. זה לא באמת איסור דאורייתא גמור. ולכן, זה ההסבר היחיד המניח את הדעת לפשר הקלות הזאת שההכשרים חולקו באופן גורף ממש כמעט כמעט לכל דורש.
תראה, אתה אומר דברים חמורים, כמובן, אני לא על אחריות אלא על אחריות האומר, אני כמובן סמוך ובטוח שאתה יודע מה אתה אומר, אבל שוב אני חוזר ואומר, אם מישהו מבית הדין או כל מישהו שקשור להכשר הזה רוצה להגיב בשמחה, הקווים פתוחים, נותן את כל האפשרות, כי אני ניסיתי מהבוקר להשיג אותם, אז אני חוזר על הדברים שוב. אז הרב זיית, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בסדר. לגבי רבנים נוספים, אתה הזכרת פה את הרעבד, את הרב שטרנבוך, הזכרנו את הרב, כמובן את הרב אלישי, ואת הרב אפרטי, ו... אתה הזכרת את הרב חיים הרלוי ווזנר ואת הרב סריאל רוזנברג. אני רואה פה גם כן באיזה קול קורא שהוצאתם שמופיע חתום גם הרב יהודה סילמן, הרב שמעון הגאונים, הרב שמעון בעדני, הרב משה מרדכי קרפ. יש עוד מישהו שאתה חושב שאתה יכול להוסיף? ואם כן, אני רק רוצה להוסיף, איפה כל הרבנים עוד בנוסף. לא שהרשימה לא מכובדת, מספיק מכובדת דייה, אבל איפה עוד?
דבר ראשון, אנחנו נזכיר את הגאון הגדול, שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה, שהוא היו אצלו לאחרונה כמה וכמה פעמים, ואמרו לו את התגובה של הרב שלדינגר מההכשר, אמרו לו בדיוק מה ההכשר עושה, והוא אמר חד משמעית, הפסק של מורי חמי לא השתנה שום דבר. אמר, מורי חמי רצה הכשר מההתחלה ועד הסוף, ומכיוון שאין את זה, אז חייבים לשרוף. הוא אמר בצורה ממש חותכת לכמה וכמה אנשים שהיו אצלו, ואני חושב שזה בהחלט משקל מאוד מאוד כבד.
מה עם הרב זילברשטיין?
גם הרב זילברשטיין היו אצלו, והוא אמר שהוא בודק עכשיו את הדברים. הוא אמר, לפי כל הנתונים שבינתיים יש לי, אתם צודקים ב-100%. הוא אמר, אני ממשיך לברר ולחקור את הנושא. עוד אדם גדול שהיינו אצלו, זה הגאון הגדול, רב עזריה לוירבך, מבית וגן, שגם הוא שמע את הדברים, הוא כתב, בוודאי ראוי להחמיר. זה היה הלשון שלו. בוודאי ראוי להחמיר, סליחה, יש להחמיר, בוודאי יש להחמיר, ככה הוא כתב, כי שוב הוא אומר, אני בדקתי את הדברים, הוא אומר, תמיד יש מקום לבדוק יותר ולחקור ולשמוע יותר, אבל הוא אומר, לפי הנתונים כרגע, בוודאי יש להחמיר, והיו עוד כמה רבנים שהיו אצלם, כמו הרב בן ציון מוצפי, כמו הרב נתן בן סיניור, רק... אני אומר, היו הרבה רשימות, רק אנחנו הזכרנו את אלה שממש חתמו לנו, או את אלה שממש הורו בצורה נחרצת, שאין כזה דבר לפקח בצורה כזאת. כל פיקוח שלא מתחיל מתחילה ועד סוף, הוא בשום פנים באופן לא נקרא פיקוח.
הבנתי. הרב, זה היה תולה כמה מילים ככה. לא יודע, זה תמיד נותן חיזוק על הנושא הזה של חומרה של... תקרוב את עבודה זרה בבית, בטח על ראש האישה. אנחנו רואים כל כך הרבה מקרים, כל כך הרבה איסורים. אני מנסה ערב, אתה יודע, ככה, לבדוק, נחפשה דרכנו. זה מתחילת התוכנית אני רוצה. אז אני מעלה כמה נקודות, הרבה דברים אני לא אספיק היום, כדי נמשיך שבוע הבא. אבל אתה בטח קראת את הנושא, אתה מכיר את הנושא. לא הייתה לנו איזה דברים של חיזוק ככה בשתי דקות שנותרו לנו.
אז כמה דברים. דבר ראשון, את המשפט הידוע שהרב מרן הרב אוזנר זצ"ל הוא אמר בצורה נחרצת אז, בזמנו, הוא אמר, ומי יודע אם גם זה גרם להרבה מקרים גופניים ונפשיים בבתי ישראל, כל מי שיודע, כל מילה של הרב אוזנר זה יעלום, הרבה מקרים גופניים ונפשיים בבתי ישראל, אני חושב שאין צורך להסביר, אבל יותר מזה, כולנו עדים כבר לכמה וכמה שנים של עצירת גשמים, של בצורות קשות, של שנים שכונות, ואנחנו אומרים כל יום בקריאת שמה, וישמרו לכם פן יפתה לבבכם, שם המוזכר, עבודה זרה, ומיד לאחר מכן, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. מי יודע אם כל העצרת שמים הזאת לא קשורה איכשהו לעניין העבודה זרה שלצערנו הרב, מתנוספת על ראשן של כל כך הרבה נשים. ועוד נקודה אחת, שרציתי להזכיר בשם מרן החתם סופר. החתם סופר כותב, איך ייתכן שיעקב אבינו היה לו את האומץ לעמוד מול יצחק ולהגיד לו, אני אסתיו בנך בחוריך. יעקב אבינו, שיח האמת, מידת האמת, איך הוא מסוגל כביכול לשנות מן האמת ולומר, אני אסתיו בנך בחוריך. אז הוא אמר, מרגע שאימא שלו הלבישה לו את בגדי אסתיו החמודות, הוא אומר, ברגע שאדם לובש בגד שהיה שייך לאדם שהוא בעל עבירה, מיד בלבישה מתלבשת עליו הרוח של הלובש הקודם. הוא אומר, ברגע שהתלבש עליו הרוח של עשיו, כבר הוא יכל להוציא מהפה דבר שהוא לא אמת, חלילה וחס. כך כותב החתם סופר בספר תורת משה, וגם בחתם סופר על התורה. ואני עושה קל וחומר, עם בגד, שלבש אותו אדם חוטא, מעציל את רוחו של החוטא על האדם הלובש, מה נאמר ומה נדבר על שיער שצמח מהקרקסת, מהמוח של אותם נשים שפלות, גויות, מוכריות, וגם אם נניח שזה לא היה עבודה זרה, עצם זה שזה צמח במוח של גויה, שפלה, לוקחים את זה ושמים על הראש, מה זה משפיע? איזה רוח זה נותן בבית? איזה דעות זה מכניס בראש? כמה צריך לחשוש ולפחד מההשפעה השלילית, הרוחנית, שזה בוודאי ובוודאי משפיע בבית? ואם אנחנו רק רוצים לסיים בדבר אחד, על החרם של אחן, כולם יודעים את מה שקרה לעם ישראל, בעי, מסופר בספר יהושע, בגלל שאיש אחד נהנה מהחרם. מה נענה ומה נאמר, כשנהנים פה חלילה, חלילה וחס, לא בשביל לקטרג, אלא רק בשביל להתעורר, נהנים פה מעבודה זרה ממש, שעל זה נאמר, החרם תחרימם, דבר שלא ידבק בידך מאומה מן החרם, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, אם עם ישראל נהנים מהחרם, חלילה וחס כמה זה מסוכן, כמה זה יכול לפגוע חלילה בילדים, כמו שזכרונו לברכה הרב יהודה צדקה היה תמיד אומר, שחלילה וחס זה פוגע בבלדות, פוגם בבלדות, השם ישמור. מוריי ורבותיי, כל מי ששומע צריכים לעשות חושבים, האם אנחנו לא מביאים חלילה הבית הצרות בידיים? כולנו רוצים שיהיה חיים טובים ומאושרים, ושלום בבית, ופרנסה בבית, בריאות בבית. בואו נסלק את הכביכול קשה, קשה מאוד לחזור על הפסוק. יש לנו פסוק שהגמרא מביאה אותו גם במסכת יומא בדף ט', וגם במסכת סנהדרין בקוף ג', הפסוק בישעיה אומר, כי קצר המצה מהשתרע, כי קצר המצה מהשתרע, פשוט פחד פחדים מה שהגמרא אומרת על זה, שכביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אמר רב יונתן, כי קצר המצה זה שני רעים כאחד, כביכול כביכול העבודה זרה, כביכול קשה לחזור על זה, אבל כביכול זה מי שעומד ממול הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול ביחד איתו, כי קצר המצה מהשתרע, והמסכה הצרה כהתכנס. פסוק בישעיה כ"ח קו. זה הנקודה שצריכים לזכור, כי כביכול מכניסים עבודה זרה הביתה, מסלקים את השכינה חלילה.
תודה, הרב זיית, אני קודם כל מודה לך על הדברים. אני מתאר לעצמי שיעשו הדים וגלים רחבים מאוד בעקבות הדיון שעשינו היום, ואני שוב חוזר, מי שירצה להגיב, אשמח מאוד. תודה רבה לך, ושהדברים באמת עוצת את הקלה תחת ידינו, ושיעשו באמת רק תיקון גדול.